השיעור שלנו היום, שיעור בפרשת השבוע, פרשת ויירא, פרשה שעניינה ברית המילה, עניינה בתורה על יצחק, עניין של סדום ועמורה, כן? אבל אני רוצה יחד איתכם להתחקות. להתחקות זה ללכת בעקבות שתי נקודות משמעותיות, מעניינות מאוד, ואנחנו מהר מאוד נעזור את פרשת השבוע, נעבור להפטרה, ומההפטרה נעבור לדמות אחת, שמצויה בהפטרה. אנחנו נקרא לא את כל הפרשה שלנו, גם לא את תחילת הפרשה, כולנו יודעים, אברהם יושב פתח האוהל כחום היום, והנה הוא רואה שלושה אנשים, הוא רץ לקראתם ומכין להם סעודה וכו' וכו'. ובפרק י"ח פסוק י' כתוב כך, והשיעור שלנו יהיה מוקדש לזכות כל עם ישראל ולרפואת כל חולי עמו ישראל, שיהיה לכולם שפע ברכה והצלחה וגשמי ברכה לארצנו הקדושה. אבל השאלה שבה שואל המלאך, המלאכים, ככה ויאמרו לשון רבים, ויאמרו אליו היצרה אשתך, ויאמר הנה באוהל, ויאמר אחד מהם, שב אשוב אליך כעת חיה, והנה בן לשרה אשתך. ושרה שומעת פתח האוהל והוא אחר. עכשיו אשוב אליך כעת חיה. המונח הזה, המילים הללו למעשה, הם אלה שהנחו את חכמים לקבוע את הפטרת השבת בספר מלאכים ב' פרק ד'. בואו נראה. אני קורא, ויהי היום ויעבור אלישע ישונן ושם אישה גדולה, ותחזק בו לאכול לחם. ויהי מדי עוברו, יסוב שמה לאכול לחם. למעשה היה איזה מקום שקראו לו שונן, ושם הייתה אישה שדאגה לו, היה לו אכסניה קבועה אצלה בבית. היה עובר ומקבל לאכול. ותאמר אל אישה, אומרת אל בעלה, הנה נא, ידעתי כי איש אלוהים קדוש, הוא עובר עלינו תמיד, היא זיהתה שהוא אדם מיוחד, קדוש, לא ניכנס לסיבות למה, אבל היה לה את הסימן שלה. ונעשנה על יד קיר קטנה ונשים לו שם מיטה ושולחן וכיסא ומנורה, והיה בבואו אלינו יעשו שם, בקיצור עשה לו צימר, בנתה לו חדר עם כל הציוד, שכל פעם שהוא בא הוא יוכל להיכנס לשם, לנוח, לאכול, לישון. ויאמר אל גר, ויהי היום, עובר זמן והוא מגיע, בזמן, ויבוא שמה ויעשור אל העלייה וישכב שמה, עלה באמת לחדר לצימר שלו ושכב לנוח, ואז הוא קורא לגחזי. גחזי היה המשמש בקודש, היה הנער שהלך איתו לכל מקום, ויאמר אל גחזי, נערו, קרא לה שונמית הזאת, ויקרא לה, ותעמוד לפניו. נזכירו דרך אגב מה שנאמר ביהי היום, כולם אומרים מתי זה? ראש השנה. היה יום מדהים. ואז הוא אומר לה, ויאמר אל גחזי כן, ויאמר לו, אמור נא אליה, הנה חרדת אלינו את כל החרדה הזאת, מה לעשות לך, יש לדבר לך אל המלך או אל שר הצבא, ותאמר בדרך אמי אנוכי יושבת. בקיצור, אמר לה, תשמעי, בכל זאת יש הכרת הטוב, את עושה לי כל כך הרבה, ככה עשית לי צימר, בכל זאת רוצה ברכה, רוצה משהו, את צריכה לדבר עם המלך, יש לי קשרים, אני עדיין ידוע, אולי צריכה עזרה במשהו. אומרת לו, לא, אני כמו כולם, אין לי צורך מיוחד בשום דבר. אני יודע דרך הפשט עכשיו. שיחה לה, ויאמר, מה לעשות לה? נו, בכל זאת, הוא פונה גחזי, נו, בכל זאת, צריך להכיר תודה, כל הזמן, צריך לעשות משהו בשבילה. ויאמר גחזי, אבל בן אין לה, ואישה זקן. מעניין, מתחיל להזכיר לנו את אברהם ושרה. אין לה ילדים, הבעל שלה זקן, וכנראה לא מפליאה. אין ילדים. ויקרא לה, ויקרא לה, ותעמוד בפתח. ויאמר, למועד הזה, כעת חיה, את חובקת בן. בדיוק, אותם מילים כמו אצלנו בפרשה, כעת חיה, והנה בן לשרה אשתך. ובדרך כלל אמרו, זה נושא אחד, זה נושא בדיוק אותו דבר, זה יהפטרה. טוב, יופ. עכשיו, אנחנו נעזוב את שני הקטעים הללו ונתחיל לדבר על אלישע. אנחנו מדברים על אלישע הנביא. אלישע הנביא היה ידוע כמי ששירת שנים רבות את אליהו הנביא. הלך תמוד לאליהו הנביא. כדי, אחד הדברים המעניינים זה כאשר יש את הפרידה. אליהו הנביא נפרד מאלישע. אליהו הנביא עוזב את חיי העולם הזה ועולה בסערה השמיים. אז למעשה יש דבר מאוד יפה. אבל לפני זה נשאל אתכם שאלה. אבא, לא הוא קשה, יש לו ילד, בן יחיד. כל מה שיש לו, הוא מוריש לבן. נכון? יחסים טובים, הכל בסדר, הוא מוריש לבן. הבן בא לאבא, אומר לו, אבא, תשמע, יש לך 5 בתים, 2 שדות, עוד איזה חשבון בנק. בבקשה, אבא, תוריש לי 10 בתים, 4 שדות ו2 חשבונות בנק. תן לי כפות. מאיפה? אין. כלומר, מה זה הדבר הזה? האם אני יכול להבטיח דבר שלא קיים? מה זה? בואו נראה, למה אני שואל את השאלה הזאת? איך אפשר לתת למישהו פי שניים אם יש לך רס אחד? לא ברור. למה השאלה הזו עולה? בואו תראו. כאשר עומדים להיפרד, כתוב את הפסוקים הבאים. ויהי כי עוברם, עברו את הירדן, ואליהו אמר אל אלישע, שאל מה אעשה לך בטרם אלקח מעמך. תבקש, בבקשה. היית איתי שנים רבות, הביאית אותי. אומר אלישע, והנה פי שניים ברוחך אליי. תן לי פי שניים ממה שיש לך. איך אני יכול לתת לך פי שניים ממה שיש לי? יש לי מה שיש לי, וזהו. איך אתה מבקש דבר כזה? היותר מעניין, והיותר ברור, אליהו הנביא אומר לו, רגע, רגע, סליחה, ויאמר לי, קשה אני שואל. זה קשה לי שואל שאלה כזו. אבל, שים לב טוב, אין בעיה. בוא נלך על זה. אם תראה אותי, לוקח מאיתך, אם תראה אותי בזמן ההסתלקות שלי מהעולם הזה, יהי לך אכן, אתה תזכה פי שניים. ואם אין, לא יהיה. מוזר, איך אליהו מבטיח דבר שאין. בהתחלה הוא אומר, זה לא יכול להיות, אי אפשר לעשות דבר כזה, ואחר כך הוא אומר, רק שנייה, אפשר לסדר את זה. אם תראה אותי מסתלק, אז יהיה לך פי שניים מאשר היה לי. אם אנחנו מתבוננים באמת, וחז"ל מביאים את זה לכמה מקומות, יש דבר שנקרא אגדת בראשית. יש עוד כמה מקומות שחז"ל מביאים, באמת אם אנחנו נלך עם אצבע בתנ"ך, בספר מלכים, אנחנו נלך ונספור את מספר הניסים שעשה אליהו, ואת מספר הניסים שעשה אלישע, הוא עשה בדיוק כפול. אז הנה לכאורה, הנה, התקיימה הברכה. אליהו הנביא נותן לאלישע דבר שלא היה שלו. איך יכול להיות שבאמת בפועל, במציאות אכן קרה, שאלישע עשה פי שניים? צריך לסכם. אנחנו מתכנסים על הקושייה הזו, זו קושייה ברב שלנו, הראשונים, מבקשים שתי קושיות. הר"ן, רבנו ניסים בדרשות שלו, אומר, איך אדם יכול לתת יותר ממה שיש לו? אבא, תן לי 10 בתים, זה זורק חנה. מה זה יעזור? בסדר, אני אתן לך. זה לא שווה כלום. אין. אומר הר"ן, כי אחרי שאתה עלול ממני ומושפע באמצעתי, כלומר, יהיה ואתה מקבל ממני, מאליהו, התלמיד מקבל ממנו, אי אפשר שתעלה למדרגה יותר מהמדרגה שלי. זה לא יכול להיות שהלומד יהיה לו יותר מהמורה, כי אחרת הוא מורה, הוא לא תמיד. כלומר, המורה אליהו חייב שיהיה לו יותר מאלישע. שואל הרב, נו, אז איך זה יכול להיות? איך זה מסתדר? שאלה השנייה, צריך להבין, אומר הר"ן, מהי התשובה של אליהו כשהוא אומר, יש תנאי, כלומר אפשרי, בתנאי ש... זה הקושיות שמעלים הראשונים. הרלב"ג, רבי לוי בן גרשון, הוא מנסה לפתור את זה בצורה פשוטה, בלי הרבה עניינים. הרלב"ג אומר, רוצה לומר שאלישע מבקש פי שניים, ואליהו אומר לו, תקבל בתנאי שתראה אותי מסתלק ממך, שתראה את החזון. אומר הרלב"ג, ואני קורא את מילותיו שלו, במה שהאצלת מרוחך על כל בני הנביאים, יהיה הנאצל לי מרוחך פי שתיים על כל אחד מהם. פה הרלב"ג אומר בפשטות, מה שביקש אלישע זה לא יהיה לו פי שניים מאליהו, אלא הוא ביקש יהיה לו פי שניים מכל שאר תלמידי אליהו. לדוגמה, מה שכותב, מה שמובא בשם רבנו הארי, שרבי חיים ויטל, העידו עליו התלמידים, שרבנו הארי אמר שהוא היחיד שהבין את כל תורתו בדיוק כמו שצריך, וכל השאר לא הבינו הכל. כלומר, אלישע, לפי דברי הרלב"ג, אומר לו, תראה, אתה נתת שפע של נבואה, של קדושה, לכל בני הנביאים. התלמידים. תברך אותי, תן לי, שיהיה לי פי שניים מהם. זהו, זה הבקשה. כך אומר הרלב"ג. יפה. אז עכשיו, זה בסדר, נראה מצוין. הוא מבקש בקשה שאפשר לתת. כן? אתה לא רוצה יותר מהמורה, אתה רוצה יותר מכל התלמידים. טוב. ואתה, התשובה של אליהו, אם ככה, נשארת בצריך לעיין. מה אמר לו? למה אני אתן לך פי שניים? מה מיוחד בך? אמר לו, אם אתה רוצה להיות תלמיד מועדף, מישהו שיש לו יותר, אז אם תזכה לראות אותי מסתלק, זה הסימן שלך שקיבלת. למה? כי אחרים לא ראו. לא יראו. כי מי שראה את אליהו מסתלק זה רק אלישע. אז יהיה לך סימן. אבל אם אני פתאום יעלם ולא תראה כלום, אז אתה כמותם. תשובה עניינית. פשוט לא. אם אנחנו מבוננים בילקוט שמעוני, ילקוט שמעוני, הפרשה שלנו, פרשת וירא, הוא בא מכיוון אחר. ילקוט שמעוני אומר, מלמד, שנעשו ניסים לאלישע בקריאת הירדן יותר מאליהו. כן? למה? כי הרי שניהם חצו פעם אחת. כן? ואחר כך אלישע חטא עוד פעם. ועוד פעם. נכון. כלומר, הוא חטא פעם אחת, אחר כך חטא לחפש אותו. כן? את אליהו, אולי בכל זאת. כן, הוא נעלם וחזר או משהו כזה. חטא פעמיים. אז אומר המדרש, מלמד שנעשו ניסים לאלישע בקריאת הירדן יותר מאליהו. למה? הוא אומר, זה פשוט. פשוט מאוד, שבפעם הראשונה הייתה זכות שני צדיקים עומדת, אליהו ואלישע. ובפעם השנייה לא היה זכות צדיק אחד, וזה רק אלישע, ובכל זאת הוא חצה. הדבר הזה יותר גדול, זה פי שניים. זה פשוט. כשיש שני צדיקים, מה הבעיה שהירדני קרה? יקרה, בזכותם. אבל אחרי שאליהו הסתלק, נכון? וחצה אלישע לבד, זה פי שניים. זה כוח כפול. עובדה שהוא לבד מצליח מה שמכל הם היה צריך שניים. נכון? זה בצדר? הבנו את המדרש?
כן, אבל כנראה אפילו יותר.
נכון, בני הנביאים אחר כך, אבל לא משנה. עצם הרעיון שהוא מצליח לגזור את הירדן לבד. זה אומר שכוחו גדול משל מרוך, כי הוא היה צריך לעמוד יחד איתו כדי לקרוע. טוב? כלומר, לפי זה אנחנו מבינים שאלישע, כשהוא מבקש מאליהו הנביא, מה שהוא מבקש, הוא מבקש שיהיה לו זכות עצמו, שהוא יהיה לבד, וזכות אליהו. כן, לכן זה כפול. הוא מחזיק אצלו עכשיו כוח ששניהם, אליהו ואלישע. טוב, אבל עדיין לא מובן איך אליהו מבטיח לו דבר כזה, איך אפשר להבטיח דבר שהוא אין לך. זה לא שלך. הקטע. נחזור לרן, רבנו ניסים בדרשות מנסה להסביר בכיוון נוסף. הוא אומר ככה, העניין כפשוטו וכמשמעותו. כמו שהוא, ככה. איך? שהשיב אליהו לאלישע, התשובה. אם תראה אותי לוקח מלתח, מה הכוונה? שתהיה שם בעת שימשך עליי השפע יותר ממה שנמשך היום. כלומר, יש מציאות שברגע שאני אסתלק מן העולם הזה, אני אליהו מקבל שפע כפול ממה שהיה לי. כי בזמן שהאדם בגוף, הגוף מגביל. בזמן שהאדם עולה למעלה, אין הגבלה. לכן זה פי שניים. לכן ממשיך הרן ואומר, וזהו בעת אשר יהיה לוקח מאיתך. שאין ספק שבעת ההיא נתעלה אליהו על אחת כמה וכמה ממה שהיה בתחילה. עד ששם הוא נפשו מגופו כמלאכי השרת, הוא הפך להיות מלאך. אז בוודאי שיש לאליהו מה לתת. וקודם הוא היה אדם, עכשיו הוא מלאך. לכן אומר לו, אם תראה אותי במהלך הזה שאני הופך להיות מאדם למלאך, אז תוכל לקבל מהשפע הזה. אבל המעניין הוא הלאה, אם תראה אותי בעת ההיא ויגיע אליך השפע באמצעותי, יהיה לך כן, שיגיע אליך פי שניים ממה שאני עומד בו היום, באמצעות המעלה שיתעלה בעת ההיא. כלומר למעשה, זה מזכיר לנו, מה שאנחנו מכירים, הגמרא מביאה את זה גם כן, למה אנחנו הולכים על קברי צדיקים להתפלל? מה העניין שאנחנו הולכים על קברי אבות? כי הנשמות למעלה הן לא מוגבלות, והן יכולות להתפלל יותר ממה שהן היו בחיי העולם הזה. כן? לכן אומרים שצדיקים במיטתם קרויים חיים. כן? יש להם חיים שאנחנו לא מבינים בהם. אין לנו ספיקה כי אנחנו בגוף. אז פה בערך זה הרעיון שמדבר עליו. זאת אומרת, אם אני אצטלם, אני הופך להיות מלאך. אני הופך להיות מלאך, בוודאי שיש לי שפע הרבה ממה שיש לי עכשיו. אבל זה קבל ממנו. אז אליהו הנביא מבטיח דבר קיים, יש לו. הוא נותן ממה שיש. כלומר, לפי שיטת הרן, שתי החושיות באו לפתרון. אלישע מבקש בקשה סבירה. הוא רוצה להיות בחיר התלמידים. המובחר שבתלמידים של אליהו, ואליהו אומר לו תשובה עניינית. אם תראה, יהיה. כי אתה תזכה לקבל מהשפע. לכן באמת, אלישע עוזב פי שניים. יש לו כוח כפות שלו, של אליהו. מצליח. יש אחד מפרשני התורה, רבי דוד פינקי הרד"ק, והוא מביא סיבור אחר לגמרי. לגמרי. על המילה, על המילים פי שניים. פי שניים. הוא מביא דברי אביו. כן? והוא כותב כך. מה פירוש פי שניים? שני שליש. לא כפול, אלא שני שליש. ותראו איך הוא מסביר. הוא מביא דברי אביו. ואדוני אבי זיכרונו לברכה פירש פי שניים שני חלקים. כלומר שני שליש. שאל שיהיה לו מרוח אליהו. כלומר, ביקש שיהיה לו שני שליש מאליהו. לא כפול כמו שחשבנו עד עכשיו. ככה אומר אביו של הרד"ק. וכן הוא אומר, מביא הוכחה, מביא הוכחה לדבריו, שנאמר פי שניים בכל אשר ימצא לו, זה כאשר לאב אב יש לו בכור, בן בכור, הוא מקבל שני, פי שניים בכל אשר ימצא לו. אחוז פי שניים, אומר אביו של הרד"ק, שני חלקי נכסיו, כי הבכור נותן שני חלקים מהנכסים, והפשוט לוקח את החלק השלישי. כלומר, אם יש אבא ויש ירושה, יש לו בן בכור ויש לו עוד ילדים, אז הוא יכול לקח פי שניים. מה זה פי שניים? אם הוא ייקח פי שניים, לא יישאר לאף אחד כלום. הוא לא יכול להיות כפול, כי לאחר לא יישאר. ממילא זה מחייב שהוא לוקח שני חלקים מול חלק אחד. שניים אני, ואתה שליש. שלוש שלישים זה שלם, אני לוקח שני שליש. ממילא הוא קיבל כפול מי הפשוט, כלומר מי שלא בכור. אם ככה, הרי אם ככה, אנחנו מדברים על המציאות של אבא יש שני בנים, אחד בכור, לוקח שני חלקים מתוך השלם. אז הוא מתחלק. החלק השלישי מתחלק בין הבנים. אבל בכל מקרה, הבכור לוקח שני שליש. הבכור לוקח שני שליש. ולא כפול. כלומר, המושג פי שניים, זה שני שליש.
רק
חלק השלישי מתחלק. כן, כן, אבל זה דיון אחר. זה תלוי במה בנכסים שיש, בנכסים שלפני ואחרי, ואם למשל יש דירה שכורה, זה רק בדירה ולא ברווחים. זה המון המון הלכות, כן? זה לא... מי שיש פה בכור שלא יתלהב, כן? לכן, הוא מביא עוד ראיה. אביו של הרד"ק. הוא אומר, רגע, בואו תראו. בספר זכריה, אני אפתח פה. בספר זכריה, יש פסוק מאוד מעניין, שהנביא זכריה מדבר בפרק י' ג', זכריה, כן, לפני סוף, זכריה, פרק י' ג', פרק י' ג', תראו מה הנביא זכריה אומר. הנביא זכריה בפרק י' ג', פסוק י', פסוק ח'. הנביא זכריה מדבר כך, שימו לב, אני אקרא קצת את הפרק כדי שנביא. והיה ביום ההוא נאום השם, תראות, אחרית את שמות העטבים מן הארץ, כלומר את האלילים, ולא יזכרו עוד, וגם את הנביאים ואת רוח התומה האוויר מן הארץ. כלומר נביא השקר, רוח תומה. והיה כי ימרא איש עוד, ואמרו אליו אביו ואמו יולדה ולא תחיה, כי שקר דיברת בשם השם, ודקרו אביו ואמו ויולדה וינבו, כלומר נביא השקר. לא יהיה להם מקום, זאת. והיה ביום ההוא, יבושו הנביאים איש מחזיונו בעינבותו, ולא יתבשו אדרת שיער למען כחיש, לא יהיו יותר נביא השם. ואמר לו נביא אנוכי, איש עובד אדמה אנוכי, כי אדם יקנני מנעוריי, אני לא נביא, אנשים לא ינבו לזה. ואמר אליו, מה המכות האלה בין ידיך? מה זה? ואמר אשר הוקיתי בית מאהבי. כלומר, זה סימביות, סימבוליקה, כן, לעם ישראל שהאמינו בנביא השקר ורק סבלו. הנה ממשיך הלאה וממשיך הנביא זכריה ואומר, חרב עורי על רועי ועל גבר אמיתי נאום השם צבאות, הח את הרועה ותפוצן לעצון. כלומר, כל מי שתפס בעם ישראל ורימה אותו, והשיבותי ידי על הצוערים, והיה בכל הארץ נאום השם פי שניים, בי יקרתו יגברו, כלומר שני שליש יקרתו ויגברו, והשלישית ינטר בה. אז מה זה פי שניים? שני שליש. נשאר שליש. נביא הרב, כן, אביו של הרד"ק, שני פי שניים ושני שליש. אבל ככה, אלישע לא מעלה בדעתו אפשרות לקבל יותר מאליהו. פי שניים. אי אפשר. זה לא מעשי. אלא מה הוא רוצה? הוא רוצה לקבל שני שליש. כלומר, כמו בכור, לקבל יותר מכל שאר בני הנביאים, שפע מאליהו. יופי. אנחנו הסברנו את אלישע. אבל לפי דברי אביו של הרד"ק, עדיין צריך להסביר את התשובה של אליהו. והיה אם תראה אותי, אז תקבל פי שניים. כלומר, שני שליש. אנחנו צריכים אולי לנסות להבין את אליהו הנביא. אליהו הנביא הוא היה אחד האנשים שאני חושב התייסר ייסורי הנפש בצורה קיצונית מאוד מהרבה מאוד נביא. למעשה אליהו הנביא התייאש לגמרי. היה מיואש לחלוטין. הוא היה בתקופה שבה מלך אחאב שלט, איזבל. הארץ הזו הייתה מלאה עובדי עבודה זרה ועבודת גילולים, לא היה דבר כזה אף פעם. הרגו את כל מי שרק הוציא שם השם. אנחנו יודעים את זה מהסיפור מעובדיה הנביא, ש50 בני נביאים במערה אחת, 50 בני נביאים במערה שנייה, הוא הסתיר אותם. מה זה בני נביאים? תלמידים. אנשים היו לומדים להיות נביאים. למעשה, גם את אליהו רוצים להרוג. הוא בורח שם ל... למדבר, ואחר כך הוא מגיע להר חורב, והקדוש ברוך הוא אומר לו, די, אין סיכוי, עזבו את בריתך, גמרנו עם הזה, עזבו את זה, מה לעשות, אין לי לדבר, אף אחד לא שומע ולא כלום, המיואש לגמרי. בואו נראה את זה בפנים. יש בפרק י' במלאכים א', זה פסוק מעניין, כמה פסוקים מעניינים, זה במלאכים א', בפרק אמרנו י"ט, כן, בפרק י"ט, בואו נראה חוויות, תחושות, רגשות של אליהו הנביא. אנחנו מאוד שמחים שאליהו הנביא בא לברית, כן? רק בדרך אגב, שתדעו לכם, כל פעם שיש ברית, אליהו הנביא, כך מובא בשם הספרים הקדושים, זה בשבילו עונש. עונש, בוודאי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה בא ואומר, ולא שמרו את בריתך. אתה בא ואומר קטגוריה על בניי שהם לא רוצים ברית, הם לא שומרים לברית, אתה תרד ותראה בעצמך כל פעם. זה עונש. והזוהר הקדוש מביא שהקדוש ברוך הוא ברגע שיש ברית, ועכשיו תחשבו, יש ברית פה בקריית ארבע, בשעה שבע. באוסטרליה, בדיוק באותה שעה, יש ברית. בארצות הברית יש ארבע, באנגליה יש חמש. בארץ יש איזה 18 שרוצים באותה שעה. איך הוא מספיק להיות אצל כולם? נכון? כן, לא בעיה, בטח, כתוב שהקדוש ברוך הוא לוקח שרביט של אש. הוא מכה באליהו, ואליהו מתפזר. ניצוצות של אליהו. זה עונש. זה עונש לאליהו. כל פעם שיש ברית אנחנו שמחים, והוא, כן, מקבל ייסורים על מה שהוא דיבר. אבל בואו נראה. אני רוצה לקרוא לכם בבקשה ארבעה פסוקים. מפסוק יוד עד יוד דלת. שימו לב מה אומר אליהו הנביא. אליהו הנביא בורח, כן, מגיע להר חורית. כתוב שם כך, ויבוא שלם אל המערה, הכוונה היא פה, למערה ששם עמד משה רבנו, שהקדוש ברוך הוא עובר על פניו, ואומר את 13 מידות הרחמים. אז וילן שם, ישן שם, והנה דבר השם אליו, ויאמר לו, מה לך פה אליהו? אהלן, שלום, מה אתה עושה פה? ויאמר, כנו קינאתי להשם אלוהי צבאות, כי עזבו בריתך בני ישראל, את מזבחותיך הרסו, ואת נביאיך הרגו בחרב, ויבצר אני לבדי, ויבקשו את נפשי לקחתה. איזה יאוף, אין אף אחד, העם הזה גמור. ויאמר, סבע עמדת בהר לפני השם, והנה השם עובר, ורוח גדולה וחזק ופרק הרים ומשבר סלעים לפני השם, לא ברוח השם, ואחר הרוח רעש, לא ברעש השם, ואחר הרעש אש, לא באש השם, ואחר האש כל דממה דקה. היי כשמוע אליהו, וילד פניו בהדרתו, ויצא ויעמוד פתח המערה, והנה אליו קול ויאמר, מה לך פה אליהו? פעם שנייה. תביא ברוך אומר, תגיד, אתה הקשבת למה שאתה אומר? ייאוש טוטלי? התייאשת מהעם שלי? ויאמר כמו קינאתי להשם, כמו שאמרתי קודם, להשם אלוהי הצבאות, כי עזרו בריתך בני ישראל, מזבחותיך הרסו ובית נביאיך הרגו בחרב, ויבצר אני לבדי ויבקשו נפשי לקחתה. זה אמירה, תסכול נוראי. אם ככה, אנחנו מבינים שאליהו יש לו איזה מין מחשבה, כן, של מה? למי להשאיר נביאים? מה זה מועיל? מה זה מועיל? אני נביאים, אבל אם לא שמעו אליי, למה שישמעו למישהו? למעשה אליהו הנביא רוצה ללכת מכאן בלי להשאיר כלום, כי אין טעם. ואלישע באמת, הוא מנסה להיפטר ממנו. שהוא הולך להסתלק מן העולם, ואלישע הולך, הוא הולך! מה אתה רוצה ממנו? הולך מפה. הוא מגרש אותו. ואלישע לא עובד, הוא עובד. הוא רוצה להסתלק ולהגיד זה לזה. אין יותר נבואה, אני את שלי לא מעביר לאף אחד, אין טעם, לא צריך, זה לא יעזור. זאת אומרת, זה חלק מהייאוש, התסכול של אליהו הנביא. ובאמת, אנחנו רואים, אחרי שאליהו הנביא מסתלק, כל בני הנביאים, מה קרה להם? איבדו את הנבואה. הם שואלים איפה אליהו, הם שואלים איפה הוא, והם הולכים לחפש, כמו אנשים שמחפשים עבדה. ושום אפשרות לכיפת נבואה, אולי להבין מה קרה. אין, הסתלקה הנבואה, מכל התלמידים. ככה קורה ביריחו, ושם היו הנביאים שחיכו. ככה קרה גם בבית אל. ושם היה כאילו בית מדרש של אליהו, בספר לנבואה. אין. רק אלישע לא מוותר, הוא נצמד לאליהו, ואומר, תשמע, אני מבין את התסכול, אני מבין הכל, אבל תשאיר לי שני שליש. משהו. ולכן אליהו נמצא בקונפליקט עצום. מצד אחד, הוא לא מאמין בעם ישראל. הוא לא מאמין שהנבואות יעזרו בכלל, מניסיון אישי, באותה תקופה. והנה עומד התלמיד שלו, המשמש בקודש, אחד שרץ אחריו מהרגע הראשון, ואומר לו, תן לי שני שליש, תשאיר משהו, אתה לא יכול לעזוב את העולם הזה ולהשאיר אותנו ללא נבואה, זה לא הולך, העם הזה ככה, טוב, אבל חייבים להמשיך. לכן התשובה של אליהו הנביא היא תשובה קשה מאוד. מה הוא אומר לאלישע? אתה יודע מה? בסדר. אבל זה רק תלוי במבחן. יש מבחן. המבחן הוא שלך, לא שלי. אם תראה אותי מסתלק. תמימתת תהיה ברמה הרוחנית המתאימה לקבל את השני שליש האלה, טוב, אם לא, אני לא רוצה להשאיר כלום. שימו לב, אליהו הנביא לא אומר לו בסדר, הוא לא אומר לו אני מסכים, הוא מתנה תנאי, תנאי זה או מתקיים או לא מתקיים. תבין לך, אתה אלישע, אם תראה אותי, אני אוקח מיד, אם אתה תראה את ההסתלקות שלי, טוב, קיבלת. שני שליש, לא פי שניים. ככה אנחנו מבינים שנשארנו עם שאלה גדולה מאוד. אם אנחנו מדברים שהוא זכה בשני שליש, כי הוא ראה אותו מסתלק, איך הוא עשה פי שניים? כבר חזרנו, הכל בסדר, נפלא. אבל אם כך, הוא צריך להיות שני שליש מאליהו. איך הוא עושה פעמיים? וזה הדבר שאנחנו קשורים לדורנו גם כן. הוא רבותיי. הרמב"ן, כשהוא רוצה לדבר על נושא של ניסים, הוא מביא את המושג של נס, הוא מחלק בין שני סוגים של ניסים. יש ניסים נסתרים. הניסים הנסתרים לפי הרמב"ן זה הטבע. העולם כפי שהוא מתנהל בדרך הטבעית שלו. זה נס נסתר. אנחנו רואים את זה כמציאות, אבל המציאות הזו לא מתחייבת. אלא הקדוש ברוך הוא מחדש בטובו בכל יום מעשה בראשית. זה נס. כל יום שהכל עובד, הכל מסודר, הכל מתוקתק, הכל מתואם, זה נס. כי זה לא מחויב המציאות, בטח לא לפי מעשה של בני אדם. אז זה נס. אם כך אומר הרמב"ן, כאשר אנחנו רואים נס גלוי, כלומר שבירה של גדר הטבע, שינוי בטבע ואז רואים, אומר הרמב"ן, זה סימן רע מאוד. למה? אם יש רמה רוחנית גבוהה, אז לכל אחד ברור שהמציאות זה נס אחד גדול, זה ידו של הקדוש ברוך הוא. אבל אם אנחנו לא מבינים את זה, יש ירידה רוחנית, אז הקדוש ברוך הוא צריך לעשות שינוי בטבע, כדי שנבין שיש בעל הבית על הטבע. ממילא, אחרי הסתלקותו של אליהו הנביא, הייתה ירידה רוחנית גדולה מאוד. ממילא כל מה שעושה אלישע, זה בגלל ירידה רוחנית. זה לא מעלה. זה הוכחה לירידה רוחנית. לכן, זה לא פי שניים, אלא באמת כפול. יש ירידה רוחנית, אז כל דבר שעשה אליהו, היה צריך להיות כפול. כי הירידה רוחנית הייתה עוד יותר גדולה. אם בימי אליהו, היה עבודה זרה כל כך קשה, אז אחרי שהוא הסתלק, ולחת כמה וכמה שזה העניק. לכן היה צריך לעשות ניסים גדולים כדי לעורר את האנשים מהכפות. אנחנו נמצאים בדור שאין לנו שום נביא. ותראו מצד אחד, זה כואב, מצד אחד, אם נוסיף, אין לנו מכוון. אנחנו לא שומעים את דבר השם על ידי נביא, אנחנו שומעים את דבר השם על ידי חכמים. זה חכם עדיף מלהגיד ככה גמרא. אבל מצד שני, אנחנו צריכים להבין שאנחנו במדרגה גבוהה מאוד, כי אין לנו ניסים גלויים. אנחנו לא רואים ניסים גלויים, אנחנו רואים את המציאות, את הטבע, את העולם עובד. ממילא אנחנו יותר ויותר קרובים אל המציאות הרוחנית היותר טובה, היותר גבוהה, היותר מקודשת. וזה קורה דווקא בדורות הללו, בדורות האחרונים, שבהם הקדוש ברוך הוא עומד לבוא ולגאול את עמו ישראל. אנשים ראו ניסים גלויים לא מזמן, בשני 60 שנה בשואה, אנשים ראו גם ניסים גלויים, ראו דברים שבשכל לא יכול להסתדר, בגלוי. כי באמת, אנחנו לא יכולים לשפוט ולא יכולים לומר שום דבר על הדור ההוא. אבל בוודאי שיש ירידה רוחנית עצומה. חוסר אמון, אמונה, כי איך אפשר? אנחנו לא שפטים אותם. אז לכן היה צורך בניסים גלויים. אנחנו אחרי. מדינת ישראל היא ניס גלוי. גלוי. תזווה מיד אחרת. אבל עכשיו, עולם כמי הבנו אלה. זה כל כך רגיל. הכל הפיק עלי הטבע. זאת אומרת שאנחנו זוכים במדרגה רוחנית שפי שניים, שני שליש של רוחניות, יותר מהדורות הקודמים. אם זה כך, אנחנו זוכים להיות מאלו ששמחים, שזכים להיות נמנים עם הדור הזה, דור שנמצאים דור של רוחניות שהולכת בגדר. אם זה כך, כל אחד ואחד מאיתנו צריך לתפוס את הרעיון הזה בשני הידיים ולאכול בזה חזק ולהבין איפה הוא נמצא, ומתוך זה לאגור כוח, לאגור אנרגיות, לאגור שמחה, כדי באמת לעלות יום יום, מיום ליום, בקדושה, בטהרה ובעבודת השם. הלוואי ונזכה במהרה בימינו, אמן ואמן.